עכשיו 4-5 דקות, 747 ימים, 13 חללים חטופים עדיין בעזה. כולם חייבים לחזור לקבר ישראל עד החטוף האחרון. אריה זלמנוביץ' ותמיר אדר יזכו להיקבר סוף סוף בקבר ישראל, רק להצדיע למשפחות שלהם, על המאבק המדהים שניהלו בשנתיים האחרונות. יעל אדר, אמא של תמיר, ובועז זלמנוביץ' הבן של אריה, אמא ובן נלחמו על הבן והאבא, שניהם יחזרו לאדמת ניר עוז. ולנושא אחר, ואולי לא, מיד נסביר. כמה ממאזינינו יודעים מה זה מייבח? רמז, מרצדס מייבח, אחד הרכבים העיקרים בישראל. תגידו לשר הכלכלה ניר ברקת תתחדש, על שרכש לעצמו מכספו הפרטי את הרכב הסופר מפואר הזה, בשווי של יותר משני מיליון שקלים. לא ניכנס לו לכיס חזו חלילה, זה ממש לא העסק שלנו, אבל השר, שנחשב אחד האנשים העשירים בישראל, ובמשך שנים שהוא בשירות הציבורי נוהג להסתכר רק שקל אחד בשנה, סמלי, לא מבין למה נתפלים אליו. במקום להודות לו ולהעריך אותו על כך שהוא חוסך לקופה הציבורית הרבה כסף, אנחנו עוסקים לטענתו ברדיפה פולשנית. כך ברקת. אגב, בניגוד למרצדס שמצוינת לאירופה וגם טובה לישראל, רפורמת הדגל של השר ברקת, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, לא עובדת פה. אנשים מתקשים לגמור את החודש, המוצרים שזולים באירופה עדיין יקרים בישראל, נשארים זולים רק באירופה, מוצרי אוכל וטואלטיקה, הציבור מסתכר אמנם קצת יותר, אבל הכסף שווה הרבה פחות. נכשלת, השר ברקת, כך קבע אתמול מבקר המדינה, וזה גם לא השקל בשנה, זה הניתוק. מיד באיפה הכסף? מחר פגישת ראש הממשלה ושר האוצר בנושא תקציב 2026. בצמרת משרד האוצר די הופתעו מהצהרתו של ראש הממשלה כי הוא נחוש להעביר את תקציב המדינה ל-2026. וגם, למה אי אפשר לסמוך על עסקאות הנדלן כפי שמציגה אותן רשות המיסים? כך קובע מבקר המדינה שמצא פערים גדולים בין הדיווח הרשמי במאגרי רשות המיסים לבין נתוני האמת. אוהד דנוס, שמאי המקרקעין, יסביר על מה מדובר פה, קצת חישובים חשבוניים טיפה מסובך, ו-Open AI, אישי כתבדפן חדש, מה תעשה גוגל עכשיו, ואלו חברות זרות טסות, חוזרות לטוס לישראל. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. תוכנית הדיור הלאומית של השרים סמוטריץ' וקאץ תובה בשבוע הבא לאישור הממשלה בעלות של 1.4 מיליארד שקלים. היא אמורה להאיץ את הבנייה ולהוזיל מחירים. וכ-3,000 ילדים עוסקים בזנות בישראל. הנתונים עלו היום בוועדה לזכויות הילד בראשות חברת הכנסת קטי שיטרית מהליכוד. ילנה דיווין, שהולצה לעסוק בזנות בילדותה ומייסדת הארגון לטיפול בילדים שורדי זנות, אמרה בדיון שגם היום, למרות האיסור, ממשיכים לנצל ילדים.
אחרי גיל 10 התחלתי להסכים להצעות של גברים בני 40, 50, 60, אבות של ילדים וילדות שלמדו איתי בשכבה. כן, גם במציאות שבה חוק איסור צריכת זנות קיים כהוראת שעה כבר שנה שישית ברציפות, לזנות עדיין יש לגיטימציה. חשוב שתדעו את זה. רואים את זה בכל כך הרבה מקומות. אונלי פנס, שוגר דדי, צ'אטים מפוקפקים, רשתות חברתיות ואפילו באתרי היכרויות, יש תמיד מי שיציע תמיכה.
תקציב הארגונים המטפלים בנחי צהל ונפגעי פעולות איבה יוכפל. הכנסת אישרה אתמול את החוק שיגדיל את מימון המדינה בטיפול בנפגעים ל-160 מיליון שקלים. עידן קליימן, יושב ראש ארגון נחי צהל.
בשנתיים האחרונות עלתה בצורה דרמטית כמות הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, ואיתם בהתאמה גם העומסים התקציביים עלינו בארגון נחי צהל ובתי הלוחם. מערכי השיקום גדלו בהתאם והשתכללו בדמות למעלה מ-25 תוכניות שיקום חדשות, לרבות נשות הפצועים, לפצועי הפוסט-טראומה ובני המשפחה. אישור החוק למימון בתי הלוחם הוא צעד ערכי ומרגש, שיאפשר לארגון נחי צהל להמשיך ולהרחיב את התוכניות השיקומיות עבור גיבורות וגיבורי ישראל.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, וחוזרים. נתחיל בתקציב המדינה ל-2026, אחרי שראש הממשלה הציג והפתיע את צמרת האוצר, שיהיה תקציב ל-2026, ואנחנו רוצים לשאול את מתן חודור, הפרשן הכלכלי של חדשות 13, האם זה בכלל ריאלי? שלום מתן.
שלום ענת.
ובכן.
סימן שאלה חשוב, אני חושב לפתוח בו את שיחתנו, האומנם תקציב 2026, כי אין ספק שנתניהו רוצה לשמר את אישור התקציב כאופציה פוליטית, במיוחד למקרה שתושג הבנה עם המפלגות החרדיות על חוק הגיוס או חוק האי-גיוס, והוא יחליט להאריך את ימיה של הקואליציה. אבל מבחינת לוחות זמנים, אין כרגע תכונה מיוחדת באוצר או הליכים מתקדמים באמת לקראת גיבושו של תקציב כזה, וממילא גם לקראת אישורו, תחילה בממשלה.
אז בוא נסביר, כמה זמן, זהו, אז מתן, כמה זמן זה לוקח בעצם? כלומר, למה אי אפשר עכשיו עד מרץ להביא תקציב?
אז קודם כל דרך המלך היא לאשר את התקציב בדצמבר, לא במרץ.
אהה, כן? כלומר זה עוד חודש ורבע וקצת.
ודאי, אחרת צריך להתנהל לפי תקציב המשכי, 1 חלקי 12 ממסגרת התקציב של שנת הכספים הקודמת, מבלי להתאים את המדיניות הכלכלית להתפתחויות שחלו מאז, ושנינו יודעים שחלו התפתחויות ביטחוניות שמשפיעות דרמטית על המצב הכלכלי שלנו. אז קודם כל, השאלה הראשונה היא מדוע לא הכינו עד עכשיו תקציב כדי לאשר אותו לפני 2026. נניח שלא עשו את זה, אז אנחנו כבר באיחור של 3-4 חודשים לעומת לוחות הזמנים הרגילים. ועכשיו צריך לקבל אור ירוק מסמוטריץ', כנראה ביום ראשון, לגיבוש התקציב, להניח אותו לאישור בממשלה, כנראה באזור נובמבר, להניח אותו לשולחן הכנסת, כנראה רק בתחילת ינואר, ולהתחיל 60 ימי דיונים בוועדות השונות, על מנת לתת לחקים להעיר את הערותיהם ולשקול את טיעוניהם. אפשר יהיה להספיק עם הבאזר לקראת סוף מרץ, לאשר את התקציב בהנחה של נתניהו תישאר עד אז קואליציה, אחרת התקציב ההמשכי ילווה אותנו עד לבחירות המוקדמות שיערכו ביוני או ביולי. אז זה פחות או יותר לוח הזמנים הפרלמנטרי. ועכשיו את שואלת את עצמך, מה התוכן הכלכלי של התקציב הזה?
כן, בדיוק. אנחנו בתוך מלחמה, כלומר עדיין לא סיימנו, נקווה שכן, אבל זה דורש שינויים תקציביים, ולכן זה דורש יתר עבודה, כלומר, דברים שבכלל דיברנו עליהם, צריך לקחת אותם בחשבון, סוף סוף.
כן, העמדה המקצועית של האוצר היא שנדרש צמצום בגירעון הממשלתי, לעומת שנות המלחמה האחרונות. אם נסיים את 2025 עם 5% גירעון, אז רוצים מאוד להציג שם ירידה משמעותית שתחזק את אמון השווקים הבינלאומיים בישראל. איך זה מסתדר עם היוזמה של סמוטריץ' ונתניהו להוריד מיסים, או לחלק סוכריות אחרות לציבור בשנת בחירות? אני מזכיר לך, 2026, שנה רגישה פוליטית, מפני שבוודאות תארכנה בחירות באיזשהו חודש במהלך שנת הכספים הזו, ובדרך כלל אל תוך התקציב מקובל להכניס את ההטבות, את הפחתות המסים, את השינויים למיניהם, את ביטולי הגזרות.
אגב, מע"מ הגזרות. אפשר להפחית באחוז בחזרה ל-17?
כן, אפשר להפחית את המע"מ בחזרה ל-17, אפשר גם להוריד מס הכנסה ומס חברות אם רוצים, אפשר גם לבטל חלק מההקפאות בערך נקודות הזיכוי.
אפשר הכל, אבל צריך כסף.
וצריך גם לאזן בין הצרכים הכלכליים לבין הצרכים הפוליטיים. מה החשש? שאם את הולכת לאישור תקציב רגע לפני הבחירות, אז השיקול הפוליטי, בוודאי במערכת שצפויה להיות צמודה מאוד בגלל מחדלי המלחמה, השיקול הפוליטי עלול לגבור על השיקול הכלכלי, או על השיקול המקצועי של אנשי משרד האוצר, בקביעה אילו מיסים להוריד, ואילו גזרות אם בכלל יכלול בתוך התקציב הזה.
עכשיו מתן, יש נדמה לי עוד סימן שאלה אחד גדול, וזה שאין ראש אגף תקציבים, שזה התפקיד המרכזי, שדרוש נפסל פעם אחר פעם, שר האוצר ניצא למנות את מרן פרוזנפר, לא שהוא איש לא ראוי, אבל זה לא עבר מכל מיני סיבות, והשאלה אם אפשר להביא אישור תקציב, בלי שיעבור עליו ממונה על תקציבים.
זה בוודאי חסר תקדים שלא יהיה ממונה על תקציבים ויעבור תקציב, כי מישהו צריך לדבר עם השרים, עם אנשי מקצוע במשרדים, להסביר להם מה המשמעות של התקציב, להבטיח להם הבטחות בקשר עם אישורו. וזה נכון, מהרן פרוזנפר שמלכתחילה אמור היה להגיע מחוץ למערכת האוצרית, והיה נדרש לו בכל מקרה פרק זמן ללמידת החומר, לא מצליח להיכנס בינתיים לתפקידו, כי ועדת המינויים בשירות המדינה סבורה שסמוטריץ' לא מילא את חובתו לבחון לפחות מועמדות של נשים, ולמעשה כל המינויים הבכירים שהוא ביצע באוצר מתחילת כהונתו היו של גברים בלבד. על הרקע הזה נדחו בינתיים הניסיון שלו למנות את פרוזנפר לתפקיד, ואין אף אחד ברשות האגף הכי חשוב במשרד האוצר. ברור שמנכ״ל האוצר שהוא מנהל הוא לא מספיק מנוסה בתחומי התקציר הכלכלה כדי למלא את מקומו, בניגוד אולי לסיטואציות בעבר כשהיה שם כלכלן כמו ירום אריאב כמנכ״ל האוצר שיכול היה למלא כל מיני פונקציות באופן זמני. היום מדובר במינוי אישי של סמוטריץ', אז אין גם יותר מדי אנשי מקצוע שיכולים למלא את החלל הזה, וזו שאלה גדולה מאוד, האם אפשר בתקופה שהיא גם תקופת בחירות, וגם באיחור גדול בלוח הזמנים המקורי, וגם תוך כדי גירעון ומלחמה, להעביר תקציב בלי ראש אגף תקציבים. כל העסק נראה קצת לא רציני, ואני לא אופתע אם הוא יסתיים בבחירות, כן. ולא באישור של תקציב.
כן, לגמרי, אחרי זה קוראים לזה הרצפה עקומה. מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי של חדשות 13. תודה רבה, מתן.
תודה, נעפית.
שלום לפרופסור ירון זליך, ראש בית הספר לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית אונו. שלום ירון.
שלום, ערב טוב.
אתה היית החשב הכללי באוצר אומנם, ואני כן רוצה לפתוח בסיפה של מתן, ולשאול אותך כמה הפונקציה הזאת של ממונה על תקציבים, היא פונקציה שבלעדיה הכל ייראה צולע.
אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין שני מצבים. מצב שבו מכינים תקציב שאין בו הרבה שינויים, לבין מצב שבו התקציב משקף מדיניות כלכלית חדשה נוכח שינויים חדים במצב המשק.
בתקופה כזאת.
נכון, אנחנו בתקופה הזאת, אבל אנחנו לא עם הממשלה הזו. הממשלה הזו לא צפויה להתאים את המדיניות הכלכלית למצב המשק, והיא תמשיך כמו שהיא. ולכן, כדי להמשיך כמו שהיא, לא ממש צריך ממונה לתקציב, אפשר להסתפק בסגנים.
הבנתי, אבל האם בלוח זמנים הזה אפשר בכלל לגבש לפחות מתווה לתקציב 2026? זה לא כל כך פשוט.
זה לא כל כך פשוט, אבל כבר היו דברים מעולם שבלוח זמנים יחסית קצר הוא עובר תקציב מדינה, בוודאי כאשר תקציב המדינה הזה אין בו שינויים משמעותיים כדי לבצע רפורמות, או כדי להסיט כספים גדולים לטובת מנועי צמיחה.
כלומר, מה שאתה אומר פה, פרופסור זליכה, שהציבור לא יצפה שיפחיתו לו מיסים.
נכון, לא רק שהוא לא יצפה שיפחיתו לו מיסים, אלא להפך, המיסים שהממשלה העלתה בשנה האחרונה, שנת 2025, יבואו לידי ביטוי מלא בשנת 26. זאת אומרת, נטל המס עוד יעלה עוד. מעבר לזה, גם צריך לזכור שהמלחמה בכיפה העצים הסתיימה הלכה למעשה, ולכן משתחררים מקורות מהתקציב הנוכחי לשנה הבאה, ובסופו של דבר גם הריבית מתחילה לרדת, כך שההכנה של תקציב 26 היא יותר פשוטה מההכנה של תקציב 25.
שזה כאילו נשמע טוב ופשוט, אבל זו שנת בחירות, ואז אנחנו, ממילא אנחנו רואים את הלחצים שראש הממשלה לא עומד בהם, ספק גדול אם לא יתחילו עוד לחצים כדי איכשהו להעביר את הקואליציה הזאת, לסיים את הקדנציה.
חד משמעית, והמשמעות האופרטיבית של מה שעכשיו אמרת זה שהם ישפחו כספים על עוד כספים קואליציוניים, עוד הבטחות ללא כיסוי, כפי שהם ממילא וממילא עושים כבר לא מעט שנים, גם הממשלה הזו וגם קודמתה. אנחנו עוד לפני המלחמה, צריך לזכור את זה, כבר חווינו העתה חריפה בפעילות הכלכלית. העתה הזו עכשיו בתום המלחמה הולכת ומחריפה. אנחנו רואים בכמה וכמה אינדיקטורים כלכליים לא טובים, שרמת הפעילות בניגוד לציפיות שתיות כשנגמרת מלחמה, אנחנו נוהגים לראות עלייה משמעותית בקצב הצמיחה. אנחנו לא רואים את זה, להפך, אנחנו רואים המשך של הסטגנציה, ולצערי שנת 26 הולכת להיות שנה עבודה נוספת, כי כמו שאמרנו, הממשלה לא באמת מכינה תוכנית עולמת.
אז אוקיי, אז קודם כל אתה אומר שאפשר, זה ניתן, לגבש תקציב עד סוף מרץ, נכון? אפשר, נכון. אפשר, אבל שינויים גדולים לא יהיו בו, הסתות ועברות תקציביות קואליציוניות יהיו גם יהיו. אז מה עשינו בזה? כלומר, הגירעון, מה, ימשיך לתפוח?
אנחנו לא עשינו שום דבר, אבל הפוליטיקאים הרוויחו עוד שנה בכיסא. אל תזלזלי.
אני לא מזלזלת, אני רק דואגת איך אנחנו הולך לסופר, כשאנחנו רואים שזה קצת מקשה עלינו ביום-יום.
זה מקשה עלינו מכמה כיוונים. גם השכר לא עולה, השכר ריאלי אפילו נשחק, המיסים עולים, אז השכר ריאלי נטו בוודאי ובוודאי שיורד. אנחנו רואים את המשך ההתרחקות של המערב, קצב הצמיחה במערב הוא יותר משמעותי משלנו, רמת החיים במערב עולה, אצלנו יורדת.
אגב, גם מודיס כבר השאירה את דירוג האשראי כמו שהוא, והיא מסתכלת קדימה, ואם לא יהיה כאן שינוי משמעותי, היא לא תשנה את הדירוג.
נכון, היא לא צפוי להעלות את דירוג האשראי, אין שום סיבה כרגע להעלות את דירוג האשראי, אבל צריך לזכור גם דבר נוסף, שפוטנציאל הצמיחה בישראל הוא מאוד מאוד גבוה. מדיניות כלכלית נאותה שנלחמת ביוקר המחיה, מורידת מחירי הדיור, מייעלת את הממשלה ומפחיתה מיסים, יכולה להפיק פירות אדירים למען כל עם ישראל.
תגיד, פרופסור זליחה, מאיפה בעצם, עם כל הנתונים האלה שאנחנו מכירים, בורסה מצוינת, אוקיי, סבבה, אבל מאיפה ראש הממשלה לקח את זה בנאום שלו בפתיחת מושב החורף, שאנחנו במצב נפלא, הכלכלה נהדרת, הכל פורח וצומח?
אז הנה, הוא למשל נשען על מצב הבורסה, אבל בוא נבין רגע את מצב הבורסה. הרווחים של הבנקים על גבנו הגיעו לסכום C של למעלה מ-30 מיליארד שקל. זאת אומרת שכל משפחה בישראל...
הבנק לא תורם לממשלה.
אבל הוא מעלה את שווי מניותיו בבורסה ומושך את הבורסה למעלה.
100%.
והרווחים של תנובה ודיפלומט ושסטוביץ'.
סיכמנו את הבורסה.
וסטראוס.
כן.
ואוסם. וכל יתר הגזלנים האלה שהצליחו לשים ביס מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות בארנק שלנו, זה משתקף ברווחים שלהם, ולכן גם בשווי המניות שלהם בבורסה, וזה מעלה את הבורסה.
טוב, עכשיו רגע לסיום ממש, המפלגה הכלכלית, אתה עוד עומד בראשה?
חד משמעית, את שכחת את התואר הכי חשוב שלי, יושב ראש המפלגה הכלכלית, ואנחנו רצים בבחירות הקרובות, ובעזרת השם נעשה מהפכה.
כשאמרתי את זה לסוף, את הסוכריה לסוף.
תהיה אופטימי.
אוקיי, סבבה. פרופסור ירון זליחה, המפלגה הכלכלית, ראש בית הספר לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית אונו, תודה.
תודה רבה.
שלום, שלום. פרסומת אחת, בבקשה. אוהד אונוס הוא לשעבר יושב ראש לשכת שמי המקרקעין, והיום שמי, ואני רוצה שהוא יסביר לנו כמה מספרים, חישובים חשבונאיים, כפי שהשתקפו אתמול בדוח מבקר המדינה, שטוען כך, יש מידע חסר ושגוי, לא ניתן לסמוך על עסקאות הנדלן שמציגה רשות המיסים, המבקר מצא פערים עצומים בין הדיווח הרשמי על עסקאות הנדלן, ממאגרי רשות המיסים, לבין נתוני האמת. לא הבנתי כלום, בשביל זה יש לנו את אוהד אונוס, שלום אוהד.
שלום ענת.
תוציא אותנו מהתסבוכת?
תשמעי, זה מאוד קשה, בלי להבריח את המאזן, זה יהיה מאוד קשה.
אז בוא נרד לכיתה ח'.
אני אנסה לרד לכיתה ח'. מה שלמעשה המבקר אמר בדוח שלו, הוא אמר, תשמעו רבותיי, יש איזשהו חוסר תכלול בין מערכות השלטון, דיווחים על שינויים במרשם וכאלה לא מיושמים הלכה למעשה בקובץ הקרמן, לכן יש שם נתונים שהם לא רלוונטיים, גושים וחלקות שכבר לא נמצאים שם, יש שם חוסרים, ובנוסף, הוסיף שגם יש איזשהו, איך נקרא לזה, תקלה במעבר שבין החומר שמצוי בידי רשות המסים לגופים שאמורים להעמיד את המידע הזה לרשות הציבור.
בוא תסביר לנו על איזה ליקויים מדבר המבקר.
בעיקר עסקאות חסרות, חוסר התאמות, לפעמים גם מידע שהוא נמצא בחסר במערכת, זאת אומרת, אתה רואה עסקה, אבל אתה דיווח על הקומה, או שהשטח סביר, או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אנחנו שמעים...
וואד, בוא תנסה לשפר מעט את הקו שלך, תנסה להסתובב לרגע עם הטלפון, ואני בינתיים אשאל עוד שאלה. האם הליקויים האלה שהמבקר מדבר עליהם, ואתה מנסה להסביר לנו, משפיעים על המידע שלנו לגבי מחירי דירות? מה אנחנו יודעים, מה הם נתוני האמת? כי הוא טוען שזה משפיע על נתוני האמת.
בהחלט, אם פלוני נכנס ורוצה לבדוק כמה מכרו דירה בבניין שלו, והוא יקבל נתון שגוי, יקבל נתון חסר, אז זה בהחלט ישפיע על קבלת ההחלטות שלו. על האופן שבו הוא מנתח את מצבו. אם את שואלת אותי לגבי הנתונים, למשל שהלמ"ס עושה בהם נתונים סטטיסטיים של מדידת שינוי מחירי הדירות, שם זה פחות משהו, כי אנחנו יודעים שבסטטיסטיקה המדגמים דורשים הרבה פחות עסקאות מהכמויות שהציבור הישראלי מייצר כל חודש. אבל המצב הוא לא תקין, יש פה איזשהו... יש את הטכנולוגיה, אין שום בעיה היום לעשות תכלול בין המערכות, שאנחנו נקבל מידע מלא, מידע אמין, מידע מתוקן, ממערכות בקרה, אפילו אוטומטיות. אבל אף אחד זה לא מעניין אותו, אף אחד לא באמת רוצה להתעסק עם זה, אז זורקים את מה
לא,
שיש.
לא, אבל שאלה איך זה משפיע על, על הציבור, איך זה משפיע על רוכשי דירות, על מוכרי דירות, כלומר.
אז כמו שאמרתי, על מדד מחירי הדיור, ההשפעה של זה היא פחות גבוהה, כי okay. הוא מודד שינוי. זה יכול להשפיע בשוליים על הדיוק של המחירים שהלמ"ס מפרסמת, מחירי דירות ממש, וזה בהחלט יכול להשפיע עלינו, אבל זה עניין של מזל, כי אם אתה גר בסביבה שיש בה הרבה עסקאות, אז אתה כן תקבל מושג על, על, על כמה שווה הדירה שאתה רוצה למכור, או הדירה שאתה רוצה לקנות.
לגמרי. עכשיו, בוא נדבר רגע, עד הנושא לקראת סיום, על נתוני הכלכלן הראשי באוצר, שמצביעים על ירידה חדה במחירות הקבלנים באוגוסט. זה אומר מה? שהמגמה הזאת יימשך, שהמשך...
שימי לב, ענת, שהייתה ירידה חדה במחירות קבלנים, אבל ביחס לשנה שעברה אנחנו רואים דווקא אפילו עלייה קלה של 2% בכמות המחירות ביחס לאוגוסט 2024. עכשיו, המשמעות היא שהציבור עשה איזשהו שיפטינג מדירות קבלן, כי מבצעי הקבלנים הסתיימו, לדירות יד שנייה, וקונים יותר בשוק היד השנייה. זה לא אומר שאין... שאין איזושהי יצירה, זה לא אומר שאין במקומות מסוימים קיפאון, אפילו קיפאון עמוק, אבל המצב הוא לא גרוע כמו שזה נראה.
כן, אבל יד שנייה זה לא, אתה יודע שכשבן אדם בא לקנות דירה ביד שנייה, הוא לא יכול לקבל את התנאים של הקבלנים של 10-90, 20-80
נכון,
וכל אלה.
הרבה.
אז זה אומר שלציבור לציבור יש כסף, לא?
זה, לא יודע אם יש לו כסף, לחלקו בטוח יש, וזה כן מייצר איזושהי, אתה רואה שהנכונות עוד קיימת. פשוט כשהמבצעים הפכו להיות פחות אטרקטיביים, אז אולי אותו ספקולנטים ששיחקו בשוק, שחשבו שהם יקנו דירה וימכרו אותה בעוד כמה שנים, והם צריכים לשים רק 20% היום, אז אלה נעלמו, ומי שקונה דירות זה מי שבאמת צריך את הדירות. אז אנחנו כן רואים שיש עסקאות, אנחנו רואים גם שמדד מחירי הדירות עדיין לא מראה ירידה, הוא מראה עלייה אפסית של 0.2%, זה כאילו המחירים עומדים, אבל אנחנו כן רואים שהציבור הישראלי נמצא בשוק, ואני חושב שעכשיו עם הסיום של מצב הלחימה, והזמן שעובר מאז שהוא פתח לציבור הנחות של עשרות אחוזים, אז אני מניח שאנחנו נתחיל לראות התעוררות, אנחנו כבר רואים התעניינות, אבל אנחנו בהמשך גם נראה איזושהי התעוררות.
כלומר, אוקיי, כלומר המחירים יתחילו לעלות, ולא...
לאו דווקא, לאו דווקא.
אז מה זה התעוררות?
לאו דווקא לעלות, קודם כל שיהיו עסקאות. יש הרבה פחות, יש 20% פחות עסקאות כרגע בשוק, ויש אזורים כמו שאמרתי שאין בהם כמעט עסקאות ואין כמעט התעניינות, אז הדברים האלה יחזרו לאיתם, ובוא נגיד שגם לנגיד יש פה תפקיד פסיכולוגי לא מאוד חשוב, מאוד חשוב, כי אם הוא יפחית את הריבית אפילו ברבע אחוז, אז אנחנו נראה שההתעניינות הזאת גוברת.
אוקיי, טוב, כולם ככה מתנפלים עליו. אוהד דנוס, השמאי, לשעבר יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין. תודה רבה. תודה, אוהד.
תודה, תודה.
שלום, שלום. עכשיו דיווחי תנועה ופרסומות. עכשיו אנחנו הולכים לאופן AI, שמה שיקה, או כבר השיקה, דפדפן AI חדש, שהחברה הכריזה על השקת ChatGPT, וזה דפדפן אינטרנט שהוא מתחרה רציני, אולי הכי רציני, לגוגל שהיה עד עכשיו. עומרי ברק, מגיש פודקאסט טראשטק. שלום, עומרי.
שלום,
טרשטק. טוב, אז קודם כל תסביר לנו עד כמה באמת זה מערער את הביטחון של גוגל, של כולנו שם חופרים, ומה זה אומר שיש לנו עוד אחד כזה?
מה זה אומר? זה אומר שקצב הפיתוחים של הבינה המלאכותית פשוט לא עוצר, זה אנחנו כבר יודעים משבוע לשבוע, שוב ושוב ושוב, ועכשיו זה אומר שהבינה המלאכותית נכנסת אלינו גם למקום שבו אנחנו עושים כמעט את כל הדברים שלנו, שזה בעצם הדפדפן, שזה כבר קורה אצל המתחרות של OpenAI, ועכשיו OpenAI רוצה להכניס את זה גם אליה, ומה שזה בעצם אומר זה שתחשבי שבמקום שורת חיפוש, כמו שמחפשת בגוגל, פשוט יהיה לך שורת חיפוש, כמו של ChatGPT, ולפעמים תרצי שהוא יוביל אותך לאתר, אבל לפעמים תרצי לשאול אותו שאלה, כמו שאת שואלת אותו ב-ChatGPT.
נכון.
ואז ברגע שאת נכנסת לאתר, למשל, אבל את רוצה, למשל, לקרוא כתבה ארוכה מאוד, ואת רוצה שה-ChatGPT יתמצת לך את זה. אז במקום שתצטרכי לעבור ל-ChatGPT, פשוט יש חלונית בצד המסך שנפתחת, וממש ChatGPT מבין ורואה את כל מה שיש על המסך, ואת יכולה להגיד לו למשל, תתמצת לי את הכתבה שאני קוראת עכשיו, או תמצא לי עוד מקורות הקשורים במה שכתוב בכתבה הזאת. ולא רק זה, גם הדפדפן הזה יוכל לעשות פעולות במקומך. זאת אומרת, נגיד, ואת נכנסת סתם לדוגמה, לשופרסל או לכל רשת שיווק אחרת, ורוצה לעשות קניות, ורוצה להגיד לו מה חסר לך ממש בשפה פשוטה, והוא ילך והוא יבחר את הפריטים וימלא את סל הקניות בעבורך. אולי
יצא השוואת
מחירים אם צריך, וכל מה שצריך.
יפה. עכשיו, זאת אומרת, יש בו כל מיני פונקציות חדשות שאין למשל בגוגל, אנחנו לא, זה מתקדם, יכול. מתקדם הרבה יותר. תגיד, עד כמה, כשהוא בעצם יודע מה אני רוצה, והוא מחפש בשבילי, והוא עובד בשבילי והכל, כמה זה מסכן אותנו בעצם, הפרטיות שלנו וכל זה, אנחנו הרי יודעים שאנחנו חשופים לגמרי?
אז זו באמת שאלה מאוד מאוד משמעותית, באמת הדפדפנים האלה, או הבינה המלאכותית יודעת עלינו הרבה מאוד, גם גוגל יודעת.
גם גוגל יודע, כן, זה
מדהים. המון המון המון, ואחר כך גם יודעים להכניס לנו גם פרסומות בהתאם למה שאנחנו מחפשים.
בדיוק, שזה מדהים, וכמה AI כאילו מתקדם מעבר לגוגל, בוא נראה מה הוא יביא לנו, כלומר, כל פעם זה...
AI הזה קיים גם אצל גוגל באותה מידה, וגם גוגל יודעת למנף אותו. עכשיו OpenAI רוצה לעשות מזה כסף, היא רוצה גם שאת לא תלכי למתחרות, ורוצה שתהיה אצלה קודם כל, ולכן הם גם בונים את הדפדפן הזה, כדי שזה ממש יהיה הדבר איתו שאת פותחת את הבוקר וסוגרת את היום. מעבר לזה, כן, יש פה גם דברים שאנחנו לוקחים בחשבון. פרטיות היא בהחלט לא מילה גסה, ובעידן הבינה המלאכותית, אנחנו רואים עד כמה זה כל הזמן דוחק, נדחק עוד ועוד הקצה, ועד כמה הפרטיות הולכת ונעלמת, אנחנו רואים את זה עם סרטוני בינה מלאכותית, שאנחנו לא יודעים להבדיל בין מה האמת ומה שקר, ואנחנו יודעים את זה גם כמה היא לומדת עלינו, כל בן אדם שהתנסה ב-ChatGPT יכול לעשות את זה בעצמו, לכתוב את השאלה, תגיד מה אתה יודע עליי, והוא פשוט ייתן לך פרטים, ותראי, תופתעי לגלות כמה הוא יודע עליי, כשאת אפילו לא חשבת
שהוא לא, יודע עליי. לא, אבל לפעמים, הוא גם ממציא, וכאן הסיכון
נכון.
הגדול.
נכון, וצריך להבין את זה, שזו הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית, אני תמיד אומר את זה, גם בהרצאות, גם בתוכניות שלנו, בטרשטק, כל הזמן אנחנו חוזרים על זה. צריך להבין שהבינה המלאכותית היא בעצם כמו השלם, כמו המשפט שמשלים את עצמו בג'ימל שאנחנו כותבים מייל.
כן.
הוא לא דטרמיניסטי, הוא מכונה פרובליסטית, היא הולכת על בסיס תחזית, והיא כל הזמן מנסה לחזות מהו התו הכי הגיוני שיבוא אחריו.
יפה.
ולכן לפעמים היא גם יוצרת הזיות שאנחנו לא צופים אותן.
אוקיי. עכשיו, תגיד לסיום, אומרי, מה גוגל צריכה לעשות עכשיו? כלומר, אפשר להעריך מה יהיה המהלך הבא שלהם? זה כבר ממש מלחמה.
לגמרי. רק בשבוע האחרון יצאו נתונים של סטארט-אפ ישראלי מאוד מאוד גדול, בשם סימולר ווב, שעוקב אחרי התנועה של הגולשים ברשת, והראו איך אם לפני שנה ChatGPT שלטה בכל מה שקשור למנועי הבינה המלאכותית, והיו ב-87%, עכשיו הם כבר ירדו ל-75%, כשהרוב חוזר חזרה לגוגל. כי כל מי שהתנסה בגוגל בשבועות האחרונים, קיבל הרבה יותר תוצאות שמבוססות בינה מלאכותית. קיבלנו את התשובות שלנו, את סקירות ה-AI, יש את ה-AI מאוד, שהוא עושה תחקיר בשבילך, ולכן אין לי ספק שזה רק עניין של ימים, אולי שעות במקרים שלנו, אבל באמת ימים או שבועות בודדים, עד שנראה גם את גוגל חרום מכניסה בינה מלאכותית, כמו שאנחנו רואים בדפדפן של OpenAI, אל תוך הדפדפן שאנחנו התרגלנו אליו. אין ברירה, לשם אנחנו הולכים, ה-AI נכנס יותר ויותר לחיים שלנו, וכן, כמו שאמרת, צריך לקחת גם את התשובות שלו, לפעמים בערבון מוגבל.
לגמרי, לגמרי.
יש טעויות, ותמיד צריך לזכור את זה.
כן, יפה. עמרי ברק, מגיש פודקאסט, הפודקאסט הטכנולוגי, טרשטק. עמרי, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה. פרסומות. טוב, עוד חברות תעופה חוזרות לישראל, רוצים לבדוק איזה וכמה זה יוריד, אם זה יוריד את מחירי הטיסות. תמר גרזון, מנכלית חברת התיירות גוליבר, שלום תמר.
היי ענת, מה נשמע?
שלום. בסדר, עד כנינה. מי חוזר?
אז אם ככה סיום המלחמה, לקראת סיום המלחמה, אנחנו רואים שחברות תעופה זרות חוזרות לישראל. סאס לדוגמה, חברת תעופה סקנדינבית שלא הייתה פה עשור חוזרת, בריטיש מחדש את הטיסות שלה, איבריה, יורו ווינגס, וויז מרחיבה את הטיסות היומיות שלה, ואנחנו רואים באמת היצע הולך וגדל מבחינת מושבים לישראל מישראל, וזה לשמחתנו, מביא לתחרות ולירידת מחירים.
אוקיי, ממש, אז בואי נדבר על זה.
בדיוק, בואי נדבר על זה, כי זה סופר סופר מעניין, ואני יכולה להגיד אחרי שנתיים מאוד מאוד קשוחות של רכבת הרים, מבחינת המחירים, אנחנו סוף כל סוף חוזרים למחירים שאנחנו מכירים מלפני המלחמה.
יש לנו דוגמאות, לאן?
דוגמאות, לגמרי, לגמרי. סלוניקי, יוון, 93 דולר. קרקוב, פולין, 96 דולר.
באיזה חברה? על מי את מדברת?
אז זהו, סלוניקי וקרקוב, מה שנתתי לך כרגע זה עם וויז. יש לנו את לרנקה עם ישראל ב-134 דולר. יש לנו את פאפוס בקפריסין עם ישראל ב-161 דולר.
כלומר, זה גורם גם לישראליות להוריד?
כן, כן, ההיצע עולה, התחרות עולה, והמחירים יורדים, ואנחנו חוזרים למחירים שאנחנו מכירים, וחשוב לי להגיד ששווה לנצל את זה עכשיו גם, כי נובמבר יחסית עוד לא מאוד קר, עוד אפשר ליהנות מהיעדים האלה בלי הקור המקפיא של החורף האירופאי.
כן, אבל יש קריסמס וכדאי לנסוע בדצמבר.
לגמרי, מצד שני יש את קריסמס בדצמבר, וכן, גם לדצמבר בקריסמס יש מחירים טובים, כולל אל על שיוצאת, יצאה לו מזמן עם אתונה 220 דולר, לקפריסין ב-160 דולר. המחירים האלה קיימים, גם מחירים לניו יורק, ירדו מה שאנחנו מכירים. יש היום טיסות ב-750 דולר לנובמבר, דצמבר עם אל על. יש טיסות במחירים זולים שלא ראינו בשנתיים האחרונות. לגמרי אנחנו רואים את הירידה. עשינו גם איזושהי השוואה על חנוכה, ושם ראינו ירידה של עשרות אחוזים בין חנוכה השנה לחנוכה השנה שעברה.
למשל, גם, לאן?
למשל לפראג, ראינו ירידה של 60% במחיר. אנחנו מדברים פה על איזושהי, על עסקה ממוצעת. ראינו לברלין ירידה של 25% במחיר. אני יכולה להגיד לך שגם חבילות נופש, טיסה פלוס מלון, אנחנו מדברים על חבילות בפחות מ-300 דולר טיסה ומלון. לדוגמה, יש לנו באתונה, 259 דולר לאדם. מלון 3 כוכבים. לגיאורגיה, חבילת נופש, מלון 4 כוכבים ו-265 דולר לאדם.
תגידי, תמר, אנחנו יודעים את מצב ישראל בעולם לצערנו, והשאלה אם זה לא משפיע, נגיד, או שזה משנה יעדים. ישראלים בוחרים, נגיד, לטוס ליעדים אחרים, כי מצבנו ככה וככה, והחששות, אנטישמיות וכל זה, והפגנות. יש שינויי יעדים? בוחרים מסלולים אחרים?
חד משמעית, שאלה מצוינת, חד משמעית אנחנו רואים את זה בנתונים. אם פעם היינו רגילים לראות, פעם אני אומרת לפני המלחמה, בטופ 5 של הישראלים, בדרך כלל היינו פריז ואמסטרדם ורומא ולונדון, זה לא המצב. היום בטופ 5 יש לנו את פראג, את בודפסט, את גיאורגיה, יעדים במזרח אירופה, שהישראלים מרגישים שם יותר בטוחים, פחות גילוי אנטישמיות, וממש רואים איך מפת היעדים הפופולריים השתנתה, בהחלט בגלל כל מה שהזכרת. בסוף הישראלים טסים לחול, הם רוצים להתברר, הם רוצים להרגיש בטוח. עברנו פה תקופה מאוד מאוד קשה, ואנחנו רוצים ליהנות בטיול שלנו, ולכן הם בוחרים ביעדים שהם מרגישים יותר בטוחים מהישראלים, שזה יעדי מזרח אירופה. בנוסף לזה, חשוב...
לסיום, כן.
כן, בנוסף לזה חשוב להזכיר את שער הדולר. גם שער הדולר מאוד נמוך השנה, לעומת שנה שעברה.
נכון, אבל זה כבר מגמה. אז אנחנו יודעים כאילו להשתמש בזה, ולנצל את זה, וגם היורו לא בדיוק הכי חזק.
נכון.
בדיוק. טוב, בסדר? סעו לשלום, מה שנקרא. טוסו לשלום. תמר גרזון, מנכלית חברת גוליבר. תודה רבה, תמר.
תודה.
שלום, שלום, פרסום. טוב, הבטחנו בורסה, הנה ארז וילף, מנהל השקעות בכיר, אלטשולר שחם, שלום ארז.
שלום אחר, צהריים טובים.
מה שלומנו היום?
יום תנודתי בבורסה המקומית, עם תפיסת כיוון בשעה האחרונה לכיוון חיובי, המדדים מובילים בארץ עולים בערך כחצי אחוז.
שאני אשאל למה או שאין טעם?
בימים האחרונים באמת המשקיעים מחפשים כיוון, אחרי כמובן הפסקת הלחימה ואיזושהי שגרה חדשה, מחשבים מסלול מחדש. אנחנו רואים תנודתיות די דרמטית בשבוע האחרון, בשונה נגיד מוול סטריט שממשיכה לשייט באזור השיאים לתוך עונת דוחות די מפתיעה וטובה.
אז בוא נדבר על הדוחות של אתמול. אז בוא נדבר על הדוחות של אתמול.
נטפליקס פרסמה דוחות קצת מאכזבים, כולם חיכו לדוחות של נטפליקס, בכל זאת חברת טכנולוגיה די מעולם הטכנולוגי מאוד גדולה, פספסה בדוחות כתוצאה מהפסדי מס או הוצאות מס גבוהות בברזיל, משהו מאוד מאוד נקודתי. סך הכל עונת הדוחות בפתח, כולם ממתינים כמובן לחברות הטכנולוגיה, השבוע, היום טסלה מפרסמת דוחות כמובן, גם זה משהו שיש בי על השווקים.
גם זה מעניין.
בהחלט.
אוקיי, זהו, נעצור כאן. תודה רבה, ארז.
תודה,
ארז וילף. תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב, אליעזר בן יהודה ועומר אוקון.